שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 2 של פוקר גיקס. היום התאריך 5 למרץ 24. מה קורה, אדם ארד רייך?
מה נשמע, אבי עציוני?
מצוין, מצוין. קיבלת תגובות על הפרק הראשון שלנו?
כן, בגדול אמרו לי שאנחנו חבורה של ניטים שמקפלים סט ג'קים.
אנחנו אפילו לא חבורה, רק זוג של ניטים שמקפלים
כן.
סט ג'קים.
זאת לא היד הכי חזקה בכלל שקיפלתי בפומבי בחודש האחרון.
כן, היה לך סרטון יפה שקיפלת פול עם אס, על בורד אס 7777, ואמרת פשוט אין מצב שאני לא קרה. אני מסכים איתך אגב.
כן.
מגניב, אז אולי נאזן את זה היום?
יאללה, להיות מאוזן זה הכי חשוב בפוקר, לא?
לגמרי. אז חשבנו שהיום יהיה מגניב, אחרי שקיפלנו בפרק הקודם סט ג'קים, יד לכאורה מאוד מאוד חזקה, והבנו שהיא לא חזקה, ואנחנו לא אומרים עליה לבריאות, אז חשבנו שהיום יהיה מגניב לדבר על ספוטים שבהם אס בגובה זה כן יד לשלם איתה. ספוטים לתפיסת בלופים שאנחנו נשלם עם אס בגובה. מתי קורה הספוטים האלה?
זה סוג של תמונת מראה של מה שהיה בפרק הקודם. הקונספט הוא עדיין חוזק יד יחסי. בפרק הקודם אמרנו, וואו, לפעמים יש מצבים שבהם יד שנראית מאוד חזקה היא בעצם חלשה. אז יש מצבים שבהם יד לכאורה חלשה, כן, אס בגובה, יד בלי פגיעה, היא יד אמצע טווח לגיטימית, שהיא אפילו לא הירו קול, היא פשוט קול חובה.
זאת אומרת, זה יכול להיות שמישהו מהצד מסתכל ואומר, what the fuck, למה הוא שילם כרגע אס בגובה? אפילו שהוא ראה שהייתי טוב, אבל בעצם, אפילו מבחינה הקומבינטורית של כמות הקומבינציות, אנחנו פשוט נהיה טובים מספיק פעמים.
נכון, זה נכון. זה יקרה בספוטים יחסית ספציפיים, ואנחנו נלמד לזהות אותם. נתייחס היום לאו דווקא לתיאוריה, נתייחס לפרקטיקה, לנטיות אוכלוסייה שאנחנו מאוד בטוחים בהן.
ובאופן כללי, אחד הדברים שאנחנו ננסה לעשות פה בפודקאסט, אנחנו ננסה לא לדבר אף פעם על ספוט בודד, אלא לנסות לזהות סיטואציות. אחד הדברים שלא רצינו שיקרו אחרי הפרק הזה, זה שאחרי הפרק הזה כולכם, כל המאזינים שלנו ישלמו בשולחנות אס בגובה בלי סוף, והתחילו להגיד, כן, הטווח שלך מלא בבלופים וכולי וכולי, ואס בגובה זה שולם לגיטימי. אז כמו בפרק הקודם, אנחנו נדבר על איזשהו ספוט, וניקח את הסיטואציה הספציפית הזאת, וננסה לזהות בדיוק את הסיטואציה הזאת שקורית. אל תתחילו לשלם אס בגובה על ימין ועל שמאל, ותגידו שהפוקר גיקס אמרו. אנחנו נפרק פה היום סיטואציה לגורמים.
No refunds, no refunds.
No refunds, כן, לא משלמים לנו אפילו. וננסה לפרק את הסיטואציה לגורמים, ולהסביר לכם איך אתם משחזרים בדיוק את הסיטואציה הזאת. טוב, אז אנחנו נעבור לספוט. הפעם זה ספוט שלי, מקש, שזה הספוטים שאתה ואני יותר אוהבים, הרימות עמוקות, יש צ'ק רייזים ודברים כאלה, לא ישר מגיעים לעולין, זאת אומרת, יש דרך עד שמגיעים לעולין.
פוקר אמיתי.
פוקר אמיתי, ממש. אז אנחנו בקלאב ישראלי, אתם כבר יכולים לחשוב מי הם השחקנים ומה נטיות האוכלוסייה שלהם, האם הם נוטים לקפל בקלות או נוטים לשלם בקלות, זה רלוונטי לספוט הזה. בליינדים 2-4 שקל, נבל בעמדה מוקדמת עושה לימפ, ואני יושב עם אס 4 טלטנים בשמאל, ואשכרה מקבל קיפולים ממוקדמת עד אליי. מה אתה אומר? מה כדאי לעשות פה?
אז אנחנו מכירים שחקנים שיגידו לך שזה ספוט טוב לאובר לימפ, ולנסות לעשות נאט פלאש מיין. יש כמה תנאים שצריכים להתקיים.
כי הסוט הוא כאילו יד טובה למולטי, נכון? נדבר גם מתישהו על ידיים טובות למולטי.
כן.
אז אין לנו בעיה שהביג יצטרף אלינו, אפשר לעשות פה לימפ, ואפילו אם הוא יעשה רייז, אנחנו יכולים לשלם רייז קטן. אנחנו מאוד מאוד עמוקים, לא ציינתי את זה, אבל אנחנו מתחילים עם הרמה אפקטיבית שלי ושל הלימפר של מעל 800 שקל, זאת אומרת 200 ביג בליינד. הביג יושב עם בערך 150 ביג בליינד, משהו כזה. אז אנחנו עמוקים. אני בכיף יכול לעלות פה למולטי ולנסות לפגוע בצבע.
אבל
אבל אני בחרתי לעשות הימור בידוד. העליתי ל-18 ואמרתי לביג, אני לא מעוניין שתצטרף. אז בעצם הלימפ ל-4 שקלים, אני העליתי ל-18, והלימפר משלם. שמה אנחנו חושבים על הטווח שלו, המאוד מאוד צמרת, הייתי אומר, בסוף, בכל זאת עשה לימפ קול מעמדה מוקדמת.
כן, אז רחב וחסום.
רחב וחסום, יש שאומרו שבור וחלש. למרות שאנחנו מכירים גם שחקנים שיכולים לעשות דברים כאלה עם ידיים לא לגמרי שבורות, אבל לימפ קול זה בדרך כלל טווח חלש, אין מה לעשות, ככה זה עובד. לפעמים כשמישהו עושה לימפ מהרמה מוקדמת, אנחנו מכירים את זה שעושים לימפ רייז, שבדרך כלל זה כשיש לו אסים או קינגים, אבל הוא לא עשה רייז, הוא פשוט בחר לשלם, אז אנחנו מצפים כרגע שהטווח שלו יהיה די חלושס. ואנחנו עולים לפלופ, אז אנחנו עם אס ארבע טילטנים, והפלופ נופל ג'ק שמונה לבבות, חמש יהלום. לא התחברנו לפלופ הזה בשום צורה.
לא.
ואני בדרך כלל נוטה כן לתת הימור המשך אחרי שעשיתי הימור בידוד, כי הוא בלימפ, אנחנו חושבים שיש לו טווח מאוד שבור. בדרך כלל מה שקורה עם לימפרים, בגלל שהם עולים עם טווח מאוד מאוד שבור לפלופ, מאוד קשה להם להתחבר לפלופ, כי הידיים שלהם מאוד חלשות, ובדרך כלל איזשהו הימור המשך יעיף אותם. בחרתי פה ללכת על הימור המשך בצד הגדול. אפשר לטעון שהימור המשך קטן, בגלל שהוא עולה עם הרבה זבל לפלופ, אז כל הימור המשך קטן הוא פשוט מבטר, אבל כן בחרתי פה לעשות מה שנקרא one and done. לבלף את זה פעם אחת, הימור גדול, הימרתי 30 לתוך קופה של 44, מתוך מטרה שאם הוא משלם, אני לא הולך לאנוס את הספוט הזה ולקחת אותו בכוח ולהמשיך לבלף אותו שלושה רחובות בלי כיוון, אני פשוט הולך להמר ולוותר אם הוא משלם לי.
נשמעת לי כמו תוכנית טובה, אפשר להשוות אותה לכל מיני תוכניות אחרות, כמו סתם צ'ק או בלוף קטן יותר, אבל אני חושב שזה גם מתחבר לכל הקונספט הזה של לימפ קול, של אני רוצה לראות פלופ, ואז בפלופ נראה מה קורה. מה שקורה בפוקר, כי פשוט ככה זה עם הקלפים, 70% מהפעמים אתה לא תפגע בכלום, ואם זה שחקן מהסוג שכשהוא לא פוגע בכלום הוא פשוט מוותר, אז אתה יכול להמר בכיף את ה-70% שלך, הוא יקפל את רוב הידיים שלו, וזהו, פשוט תיקח את הקופה כאן ועכשיו.
כן, וצריך לזכור שלפעמים גם אם עשינו הימור ואנחנו בוחרים לוותר אחר כך, זה לא אומר שזאת לא הייתה תוכנית טובה, כי פשוט ההימור עצמו, מה שנקרא בטווח הארוך, מרוויח לנו כסף, כי פשוט הוא עולה עם טווח שבור ומוותר מאוד בקלות בדרך כלל. אבל פה הוא לא ויתר, הוא שילם לי את ה-30 שקל. מה אנחנו חושבים על הטווח שלו עכשיו, אחרי שהוא שילם? זה קצת מצמצם לנו את הטווח, נכון?
רק שילם, צריך
רק שילם.
לזכור את הרק הזה. יש לו עוד אופציות על השולחן. אז הלוח הזה, כן, ג'ק שמונה לבבות, חמש יהלום, לוח דינמי, מריצה לצבע, לוח מאוד מפחיד. בעצם כל טרן מ-4 ועד מלכה סוגר פה איזושהי קנטה
כן.
ללוח הזה, פלוס כל לב סוגר צבע.
יש פה את ה-6-7, 9-10, 7-9, כל אלה יש להם כזה או open-ended או double-belly, שיש להם 8 קלפים שסוגרים להם קנטה. מעבר לזה יש לך כל מיני דברים כמו מלכה 10 נגיד, שרצה לחור שהוא ה-9, יש לך דברים כמו אולי 4-6, שרצים לחור שהוא ה-7, וכמובן הריצה לצבע לבבות. המון המון ריצות.
כן, אז מה שאנחנו רוצים להסיק מזה זה שאם הייתה לו יד עשויה חזקה כלשהי, הוא היה מעדיף להגדיל את הקופה כבר עכשיו ולהגן עליה.
שוב, עשויה חזקה, אני לא בטוח שכל ג'ק לדוגמה עושה פה רייז, נכון? אנחנו כן מניחים שזוגיים וסטים עושים פה רייז, אנחנו גם מאוד מאוד עמוקים, זה לא כמו בטורניר שאתה יושב פה עכשיו עם 15 ביג ואתה אולי תדחוף בטרן ותגיע לאולין, יש פה הרבה הרבה דרך לעבור בשביל להגיע לאולין, והוא פשוט בוחר לשלם.
אוקיי, אז כל הדברים האלה פשוט עוזרים לנו לנפות מצמרת הטווח שלו ידיים שכנראה אין לו שם, כי הן היו מגיבות אחרת, לא היו משלמות, היו עושות רייז מעל הבט שלנו.
נכון.
אז מה אתה חושב שבכל זאת היד החזקה ביותר שאיתה הוא רק משלם כאן?
אני חושב שהוא משלם פה ג'ק בודד, בטח ג'ק עם קיקר חלש, נגיד אם הוא שילם ג'ק 7 סוט, ג'ק 9 אוף, ג'ק 10 אוף, גם מלכה ג'ק אוף, גם קינג ג'ק אוף אפילו, אז ג'ק אוף אני חושב שהוא היה עושה רייז פריפלופ ולא לימפ, אבל אפילו את זה לא הייתי שולל מהטווח שלו.
אוקיי, אבל אנחנו מרגישים בנוח להזניח זוגיים ומעלה, זוגיים וסטים. ברור שאף פעם אין ודאות בפוקר, אבל הופכות להיות הרבה הרבה פחות סבירות איך ששוחק.
נכון, וכמובן שיש לו בטווח היותר נמוך שלו, יש לו שם פגיעה חלשה בחמש, פגיעה חלשה בשמונה, יש לו זוגות ביד כמו זוג שלוש, זוג ארבע, זוג שש, כל שטויות כאלה. בסבבה, אז זה כאילו בערך הטווח שלו.
ריצות למיניהן.
ריצות כמובן, אז אמרנו יש לו את כל הריצות לקנטה, ריצה מכל הכיוונים יש פה ריצות לקנטה וריצה לצבע, והוא בוחר לשלם. אוקיי. אנחנו עוברים לטרן, הטרן נופל מלכה טילטן, אז הבורד הוא ג'ק שמונה לבבות, חמש יהלום מלכה טילטן. אני כמו שאמרתי, מבחינתי זה היה one and done. אני לא נוטה לבלף שלושה רחובות, או להתחיל לעשות פה מלא הימורי המשך בקלאבים ישראלים שאנחנו מכירים את השחקנים שנוטים לדביקות יתר. אני בדרך כלל פשוט נוטה לוותר. אין לי מה לנסות לקחת קופה בכוח, כשהבן אדם פשוט לא הולך לוותר גם על... אם יש לו 4-5 אוף, עם פגיעה ב-5, הרבה פעמים הוא פשוט ישלם משלושה רחובות.
אז אני פשוט מוותר.
והוא מצ'קצ'ק מאחורה. מה אנחנו
מעניין.
חושבים עכשיו על הטווח שלו? בעצם המלכה הזאת סגרה את הקנטה 9-10, נכון? אמרנו ג'ק 8-5 מלכה, אז 9-10 מהפלופ עושה עכשיו קנטה נאץ. כמובן יכול להיות לו משהו כמו מלכה ג'ק, זוגיים שהשתפרו עכשיו. האם
מלכה
אנחנו אומרים...
שמונה...
מלכה שמונה, נכון, סוט, אולי גם אוף סוט עם הלימפ פריפלופ. האם אנחנו מאמינים שאחרי צ'ק פה יש לו את הידיים האלה בטווח?
אז בוא נחשוב שנייה. מצד אחד זה קלף שהוא מפחיד, הוא גם אוברקארד ללוח, והוא גם סוגר את אחת הריצות, אז כשהקלף הזה נפתח, יכול להיות שהוא מרגיש אוי שיט עם כל מיני ידיים שלו.
נכון.
מצד שני, כשאתה עובר לצ'ק, הוא יכול פתאום לחזור להרגיש מאוד מאוד בנוח. יכול להיות שהוא מבחינתו אומר, אין לך פה מלכה, אז הג'ק עם הטובים שלו מהפלופ הם עדיין ידיים ממש טובות.
נכון.
אין לך פה קנטה. זאת אומרת, ברגע שאתה עובר לצ'ק, הרי היית... שיחקת אגרסיבי, גם פריפלופ וגם בפלופ, זאת הפעם הראשונה שבה אתה מראה איזשהם סימנים של חולשה. הוא אמור להרגיש די בנוח פה עם הידיים שהקצנו לו באזורי הפלופ, או לפחות עם הטופ שלהן, ומצד שני, הלוח הזה נהיה עוד יותר מפחיד, כי עכשיו כל 9 וכל 10 בודדים רצים לקנטה.
נכון.
אז שוב, אנחנו מאוד מוטים לחשוב שהוא ירצה לעשות פסט פליי פלוס העומק, ואם הוא רוצה לחתור לעולין, פשוט ירצה לעשות פסט פליי עם הידיים שלו ששוות משהו.
נכון. אז אנחנו מעריכים שזה קצת חוסם אותו, נכון?
כן, אז בוא שוב נשאל, מה הצמרת? מה היד הבודדת החזקה ביותר שעושה איתה צ'ק מאחור לדעתנו, בתדירות מספקת?
אז אני מאמין שפגיעה בג'ק, זה הצמרת שלו. יכול להיות גם נגיד... אולי משהו כמו מלכה 10, מלכה 9 שרצו לחור בפלופ ופגעו עכשיו במלכה, אבל עם קיקר גרוע, לא פוסל שיש לו שם קצת מלכה.
כן,
אבל...
אבל כנראה שרוב המלכות יאמרו...
כן, אני מאמין שמלכה הייתה מהמרת פה.
כן, אז אנחנו שוב באזורי הזוג ג'ק ומטה.
נכון. טוב, אז אנחנו עוברים לריבר, והריבר נופל בריק מארץ הבריקים, שתיים עלה, אז הבורד עכשיו הוא ג'ק שמונה לבבות, חמש יהלום, מלכה טילטן, שתיים עלה. אנחנו עם אס ארבע טילטנים, אין לנו פה שום פגיעה על הבורד הזה. וכמו שאמרתי, אני עשיתי הימור גדול בפלופ, בתוך מטרה לעשות one and done, לא לנסות לבלף את הספוט הזה בכוח, אלא פשוט לצ'קצ'ק פה. לפעמים אולי אני אהיה טוב עם אס בגובה, ואני פשוט עושה צ'ק, ואני מצפה לקבל צ'ק מאחורה. זאת אומרת, אני מצפה לראות שיש לו שם איזה, אולי פגיעה בחמש, פגיעה בשמונה, זוג שבע ביד, משהו כזה, שפשוט הולך לצ'ק צ'ק מאחורה. ובמקום לקבל צ'ק מאחורה, אני מקבל הימור צצה של 78 לתוך 104, שזה 75% קופה. סנאפ פולד מהיר, האומנם.
אז בוא נחשוב, קודם כל, מה המשמעות של הימור גדול כזה? לדעתך.
אני חושב שבהימור גדול, זה בדרך כלל מה שאנחנו קוראים הימור מקוטב, זאת אומרת, או שאנחנו מצפים שיהיה לו שם יד מאוד מאוד חזקה, בוא נגיד שזוגיים זה תחתית הטווח, אני מצפה יותר לראות שם לערך, אני מצפה לראות שם יותר סטים וקנטות, או שהוא פשוט אומר, אין לי כלום, פספסתי הכל, אני הולך להמר עכשיו פצצה כדי להוריד אותך מכל יד שיש לך, שיש לה איזשהו showdown value בסיסי שמנצח אותי.
אני חושב שאתה צודק, זה גם נכון תיאורטית, וגם אנחנו חושבים שזה נכון אינטואיטיבית. זאת אומרת, כשאנחנו ידיים חזקות מזמינות אותנו להמר גדול, וגם כשבא לנו לבלף עם אוויר ולהבריח מישהו, זה מזמין אותנו להמר גדול.
כן, אגב, כשאתה אומר נכון תיאורטית וגם נכון אינטואיטיבית, אני חושב שזה בדיוק, פעמים אנשים אומרים לי, זה שבתיאוריה זה ככה, זה לא אומר ששחקן חובבן, אני לא רוצה להגיד כבס בפודקאסט, מבין את התיאוריה הזאת וזה, הוא פשוט עושה מה שהוא עושה. אני חושב שגם שחקן מאוד מאוד חובב, שלא לגמרי מבין סיבות לאמר ולמה הוא עושה את מה שהוא עושה, זה בדיוק זה, זה בדיוק האינטואיציה שלו. אם עכשיו בא לו לקחת את הקופה, אז הוא לא יאמר הימור קטן פתאום, נכון? הוא יאמר הימור גדול, הוא יאמר פצצה, כדי שאתה תברח. זה מה שהוא רוצה לעשות. וכשיש לו יד חזקה, אז הרבה פעמים הוא פשוט יאמר גדול, כדי שתשלם לו.
כן, אני מסכים. אז אנחנו אומרים, הטווח שלו הוא מקוטב, יש לו בקצה אחד של הסקאלה את ידי הערך החזקות, בקצה השני ידי אוויר שבורות שרק מתות שתקפל, ובמקרה הזה, כל הידיים שלנו שבאמצע בין שני החלקים האלה, בעצם שקולות אחת לשנייה. זאת אומרת, אם יש לך איזשהו ג'ק חלש, ואתה עומד להשוות איתו, אתה תפסיד לכל החלק של הערך בטווח שלו, ותנצח את כל הבלופים. מצד שני, גם אם תיקח אס בגובה, אתה מפסיד בין הסתם לכל ידי הערך, אבל מנצח את כל הבלופים.
אז בעצם אתה אומר שאס בגובה זה אשכרה יד שאולי אני צריך לשלם איתה פה?
אז נתחיל מהעובדה שאנחנו אומרים שמבחינת החוזק שלה היא ממש שקולה בספוט לג'ק שהוא זוג שני. אז היא יכולה להיות תופסת בלופים לגיטימית. אז עכשיו בואו נמשיך עם ההנד רידינג שהתחלנו.
שזה משהו חשוב להבין אותו, זאת אומרת, בספוט הזה, ג'ק, דייה בג'ק, נגיד יש לי עכשיו ג'ק 6 סוט, איכשהו אם עשיתי סקוויז פריפלופ, זה אשכרה זהה לאס בגובה, נכון?
בהנחה שהוא לא מבלף אף פעם מיד חזקה מזה, יותר, בטעות.
כן, בהנחה שהוא
דייה
לא פתאום
ב-2, זוג 3,
הופך,
זוג 4,
בדיוק, זוג
אס
3
בגובה
פתאום,
משלו.
נכון.
אוקיי, אז בואו נמשיך את עבודת קריאת הידיים שעשינו לאורך כל היד. בעצם פעם ראשונה שהוא נוקט בפעולה לא פסיבית ביד הזאת מאז שהיא התחילה. אז כל הזמן שאלנו רק מה הצמרת ומה הצמרת ומה הצמרת, וניפינו ידיים חזקות שאנחנו חושבים שלא יהיו לו. עכשיו הוא לוקח פעולה אגרסיבית. אנחנו נשאל, מה התחתית? מה היד החלשה ביותר שהוא מאמר איתה פה לערך?
אז קודם כל אני חושב שלימפר, כמעט בהגדרה לימפר שלא עשה החבאה, שלא עשה לימפ רייז, אלא פשוט לימפ קול, פריפלופ, זה בדרך כלל מאפיין טיפוסי שחקנים יותר סקרנים. זאת אומרת, הם רוצים לנצח יד, הם לא רוצים לגבות ואליו, הם רוצים להגיע לשואודאון ולראות אם הם היו טובים. הם רוצים לראות את חמישה קלפים ולראות אם הם ניצחו או לא. אז אני חושב שהוא לא הולך פה לכיוון של value עם נגיד יד מאוד נצלנית, כמו נגיד לעשות פה value עם זוג עשיריות ביד, נכון?
כן, מבין מה אתה אומר. אז אתה אומר שהתחתית שלו יותר חזקה מזה.
אני אומר שהתחתית שאיתה הוא מאמר לערך היא יותר חזקה בזה. כן, אז אני אמרתי, אני חושב שידי הערך שלו הם באזורי הסטים ומעלה, אולי זוגיים, בגדול סטים ומעלה.
אוקיי, זה קצת מתנגש עם המסקנות שלנו מכל הרחובות הקודמים, נכון? בחר רק לשלם בפלופ שהוא רטוב ומפחיד, בחר לצ'ק צ'ק מאחור, טרן על לוח שהוא עדיין רטוב ומפחיד, ובעצם פסלנו את הידיים האלה מבעוד מועד, ועכשיו אנחנו אומרים, רק את זה הוא מאמר לערך.
כן.
קיבלנו פה איזושהי התנגשות של מציאויות.
שזה מה שנקרא בשפה עממית, הסיפור לא מסתדר.
כן. מטה אותנו לשולם.
מטה אותנו לשולם, וזה גם בדיוק מה שאני חשבתי, זאת אומרת, אני אמרתי, אני ויתרתי על היד. עשיתי צ'ק, אמרתי לפעמים אס בגובה טוב, אני מצפה לקבל סנאפ צ'ק בריבר מאחורה, ופתאום הוא מאמר פצצה. עכשיו, לפני שהוא אמר, הוא גם קצת משך את השעון, הוא לא עשה ישר אימור פצצה, ותוך כדי שהוא משך את השעון, אני אומר לעצמי, אם הוא מאמר פה גדול ומקוטב, אני פשוט משלם לו עם אס בגובה, ואני מצפה להיות טוב. וברגע שהוא אמר גדול, עשיתי סנאפ קול עם אס בגובה. רוצה לנחש מה היה לו שם?
כמו שאני מכיר אותך, סט 2 שפגע בריבר תמיד.
לגמרי, כן, אז לא הפעם. אז היה לו 6-7 אוף, סייט אולימפ קול, הפלופ היה ג'ק 8-5, הוא רץ בעצם לקנטה. כמו שאפיינו את טיפוס השחקן, לימפרים שעושים לימפ קול, בדרך כלל רוצים להגיע עד הריבר ולראות אם הם פוגעים או לא. הם לא מחפשים להגדיל קופות, הם מחפשים לנצח כמה שיותר ידיים, או לפחות לממש אקוויטי, כלומר לראות 5 קלפים ולראות אם הם פגעו. זה מה שמעניין אותם, לא מעניין אותם קופות גדולות, לא מעניין אותם לקחת מעט קופות אבל מאוד מאוד גדולות, מעניין אותם לראות פלופ, לנסות להגיע עד הריבר ולראות אם הם פגעו. אבל כשהם מגיעים לריבר ולא פוגעים, זה הזמן שהם נזכרים שיש פונקציה כזאת בפוקר שנקראת בלוף.
כן, הזמן הכי מתאים.
הזמן הכי מתאים זה כשהכל התפספס והסיפור שלך לא מתחבר, זה לנסות לבלף. אגב, אני חושב שהרבה פעמים אני הייתי מקפל אס בגובה, אני חושב שהרבה אנשים מקפלים פה אס בגובה, זאת אומרת, זה לא בהכרח בלוף מאוד מאוד גרוע, אתה צריך לעבור את השלב הזה של ההנד רידינג. זהו, מה אנחנו חושבים על הספוט?
אז הרבה אנשים יסתכלו ויגידו, וואו, איזה הירו קול גאוני. אבל בעצם עשינו פה איזשהו תהליך של הנד רידינג, שהוביל אותנו למסקנה שכמעט אין לו אף יד ערך הגיונית בטווח, והוא נשאר רק עם האוויר. אז הקול הזה עם אס בגובה פה, זה לא איזה הירו קול, זה לא איזה סול ריד גאוני, זה פשוט לחשוב על כמה יד ערך הגיוניות יש לו, כמה בלופים הגיוניים יש לו, ולהבין שזה שולם כל כך קל.
אז אני לא חושב שהוא כל כך קל, אני כן חושב שפעם אני בדרך כלל הייתי מקפל פה, הייתי אומר, יש לו משהו, לא יודע זה, אני בכל מקרה רכס בגובה, מה אני אשלם לו, אני לא שולמן וזה. גם יש מצב שהשולחן רואה אותי משלם שם רכס בגובה, הם תייג אותי כשולמן. ואני חושב שאני מאוד לא שולמן, בפרק הקודם דיברנו על איך מקפלים סט ג'קים, אז אני לא בטוח שאני בן אדם, השחקן השולמן, אבל יש ספוטים שבהם אס בגובה זה יד לשלם איתם, וזה אחד מהספוטים האלה. עכשיו, אחד החששות שלי, אני מאוד רציתי שנעשה את הפרק הזה, על תפיסת בלופים עם אס בגובה, בעיקר אחרי שבפרק הקודם דיברנו על מתי לקפל סט ג'קים. אבל אמרתי לך, מחוץ להקלטה, שאני לא רוצה לשמוע עכשיו את כל מיליוני המאזינים שלנו הולכים ומשלמים אס בגובה בריבר, בכל ריבר. אז אני רוצה שננסה לאפיין את הספוט הזה. בעצם, הפודקאסט שלנו, מה שאנחנו ראינו בעיני רוחנו, זה לבודד סיטואציות. אנחנו מאמינים שככה צריך ללמוד פוקר, לנסות לבודד סיטואציות שחוזרות על עצמם, כדי שאתם תפגשו את הסיטואציה הזאת בשולחן, אתם כבר תדעו מה התשובה. אז בהתחלה כשדיברנו על הספוט, אמרנו, אוקיי, בוא נאפיין, נדבר על ידי value לעומת ידי ערך וכו', אבל בוא ננסה לאפיין בדיוק את הסיטואציה, את הליין הספציפי שנלקח פה. וזה מה שאתם מחפשים כשאתם יושבים בשולחן ושוקלים האם לשלם עם אס בגובה. אז מה היה לנו כאן? אז היה לנו יריב פסיבי פריפלופ, שעושה רק לימפ קול, בדרך כלל מאפיין טיפוס שחקן, קודם כל שעולה מטווח שבור, אנחנו רואים 7-6 אוף לפלופ, ו מה שמעניין אותו בחיים זה לראות אם הוא פוגע. לאו דווקא למקסם ולו עם הידיים החזקות שלו, פשוט לראות אם הוא פוגע. שילם סיבט על בורד, סיבט הימור המשך על בורד מאוד מאוד רטוב, עם המון ריצות, כשלנו אין עמדה, אבל בטרן הוא מצ'קצ'ק, למרות שעדיין יש הרבה ריצות, בריבר יש הימור מקוטב על בורד, על קלף שנפל פשוט בריק. אז זה הדברים שאנחנו מחפשים. יריב פסיבי פרי, משלם הימור המשך כשהוא עם עמדה, מוותר בטרן, ומאמר מקוטב על ריבר בריק. אתם צריכים למצוא את כל הדברים האלה, לפני שאתם מחליטים לשלם אס בגובה.
ומה אם הוא מאמר עליך קטן?
אם הוא מאמר עליי קטן, זה שאלה מצוינת, כי אם הוא מאמר עליי קטן, זה כבר ספוט אחר. זה כבר לא מקום שהוא מכתב את עצמו, לידי נאץ או אוויר, זה מקום שהוא אומר, יש לי משהו, ואני חושב שאני יכול להוציא מהמשהו הזה עוד קצת value. אם תחשבו על זה, וזה אולי קצת מקום נצלני, תנסו לחשוב על הפעמים שימרו עליכם קטן בריבר לבלוף. אתם כנראה לא תמצאו הרבה כאלה, בטח לא משחקנים שהם לא מאוד יצירתיים, וחושבים בעצמם על הדבר הזה שאתם יודעים שלא מאמרים בריבר לבלוף הימור קטן. אז שמישהו מאמר הימור קטן, הוא פשוט בדרך כלל רוצה שתשלם לו משהו, יש לו יד, הוא מבין שאתה חלש, אומר, אבל אולי יש לך אס שמונה, ואתה תשלם לי עם שמונה כדי לתפוס בלופים. אז כשמישהו משלם קטן בריבר, זה כבר ספוט אחר לגמרי, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי שנצא איתו, כי לפעמים אני מדבר עם אנשים על ליינים, ואז הם שולחים לי ליין שהוא טיפה שונה, ופוקר זה משחק של ניואנסים. הניואנס הזה שהוא מאמר בריבר, הימור גדול, זה בדיוק מה שעוזר לנו להחליט לתפוס פה בלופים עם אס בגובה. אם הוא היה מהמר פה הימור קטן, זה כבר ספוט שונה לגמרי, שבו אני מקפל.
אני מסכים איתך. זה גם, כבר אין שם את העניין של פגיעה באמינות. זה מסתדר טוב מאוד עם הסיפור, כמו שהכרנו
לגמרי.
אותו עד עכשיו.
יש לו איזו פגיעה חלשה בפלופ, כנראה אזורי הג'ק, בטן, נפתח קלף מעליו, סגר ריצה, אום צ'ק צ'ק. בריבר צ'יק צ'ק לו פעמיים, הוא מבין שאנחנו לא מאוד מאוד חזקים, ומנסה אולי להוציא ואליו מתשיעיות, עשיריות, פגיעה בשמונה, אס בגובה. ולכן אם הוא היה מהמר קטן, זה ממש לא ספוט לשלם עם אס בגובה. אבל ברגע שהוא מהמר מקוטב, הוא מספר פה סיפור שפשוט לא מסתדר. תחתית טווח ההימור המקוטב שלו לא פוגשת את צמרת הטווח ששמנו לו לאורך כל הדרך.
דגש חשוב.
וכרגיל, אנחנו אוהבים לסגור את הפרקים שלנו באיזשהו חומר למחשבה כזה, איזה משימה קטנה שתלכו לשולחנות, אז מן הסתם, הפעם המטרה שלכם זה לתפוס אס בגובה, אבל עם הליין הזה שאמרנו, יריב פסיבי, פרי פלופ, עושה לימפ קול, רק משלם בפלופ, רק מצ'קצ'ק בטל, למרות שיש המון המון ריצות וזה חוסם אותו, ובריבר מאמר מקוטב. ועוד דבר אחד קטן שאני חושב שכדאי להזכיר, יש שחקנים שהם ברמת חשיבה גבוהה, שחקנים שיודעים יותר לנצל את הסיטואציה, ולהבין שגם אנחנו חסומים פה, ויכולים לאמר פה יד כמו עשיריות לווליו. אני חושב שגם אתה וגם אני, בין עלי נבל, אם היינו פה עם עשיריות, היינו מאמרים פה לווליו. כי זה ברור שאנחנו חלשים, אחרי שצ'קצ'קנו טרן וריבר, ואפשר להמר פה עשיריות לווליו ולנסות להוציא ווליו מ-8, מ-5, משביעיות, מאס בגובה. אז לגמרי אפשר להמר שם לווליו, יד שהיא הרבה יותר חלשה, לא הרבה יותר, אבל יותר חלשה מג'ק, אפשר להמר שם ג'ק עם קיקר חרה. אז לוודא שכל התנאים שאמרנו שהם מתקיימים, יריב פסיבי, משלם עם עמדה בפלופ, מוותר בטרן, ומאמר מקוטב בריבר, והוא לא שחקן שיעשה את זה עם זוג אחד. איך אנחנו יודעים שהוא לא שחקן שיעשה את זה עם זוג אחד? אנחנו מסתכלים על השואודאונים שלו, ואנחנו לא מנסים לתפוס אותו עם אס בגובה כדי לבדוק האם הוא כן או לא שחקן כזה, אלא מסתכלים על השואודאונים שהיו לו, בין אם זה מול יריבים אחרים ובין אם זה מולנו, בספוט דומה אך שונה, ורואים אם הוא עושה את זה אי פעם עם זוג אחד, ואז אנחנו יכולים לאפיין אותו כשחקן שאולי מולו הספוט הזה הוא ספוט לגמרי שונה. כי בספוט הזה אנחנו הנחנו שזה יריב פסיבי, שרוצה לראות ריבר עד הסוף ולראות אם הוא פוגע או לא, וכשהוא לא פוגע אז הוא מנסה להמר, לבלף, כמו שהרבה פעמים יריבים פסיביים עושים, מבלפים רק בריבר.
כן, אז אנחנו מחפשים לראות שואודאון עם יד זוג אחת, נקרא לזה זוג שני או צמודה לזוג שני. אם זה היה סנאפ צ'ק בריבר, אנחנו מסמנים וי, זה שחקן שכשהוא מהמר הוא יותר חזק מזה, ואפשר להתחיל לשקול הירו קול עם אס בגובה, ומצד שני, אם אנחנו רואים שהוא מהמר יד כזאת לערך דק, אז אנחנו לא נעשה את זה מולו, נסמן איקס, הוא לא הבן אדם הנכון לעשות את זה מולו.
עד כאן להפעם, אני חושב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו בפייסבוק, פוקר גיקס, הקבוצה, להעלות ספוטים. אנחנו גם עושים שם חומרי השלמה לפרק. אלינו, אדם העלה סרטון עם סולבר על הספוט שלנו מהפרק הקודם. אני העליתי סרטון שמראה איך אנחנו עושים את עבודת ההנד רידינג. אז תצטרפו אלינו ותעלו לנו ידיים מגניבות ששילמתם עם אס בגובה והייתם טובים. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.
יאללה ביי.